ערב טוב, אנחנו כבר סמוך לראש חודש ניסן, ושבת פרשת החודש, מברכים החודש לפנינו, וכבר באמת צריכים יותר להתכונן לקראת המועד הגדול והקדוש, הלילה הגדול והקדוש, ליל שמורים ולהשם לדורותם. הלילה המואר ביותר בשנה, נאמר עליו לילה קדום יאיר, באותה שנה של יציאת מצרים, השנה נחגוג 3,326 שנים לעצמאותנו האמיתית, משעבוד לזרים, מפרעה. אז השנה, בעזרת השם, שנת ה-אלפים תשע"ד, 5,774 לבריאת העולם, נחגוג 3,326 שנה לאותה שנה כל כך מרכזית בהיסטוריה האנושית שנקראת שנת בית אלפים תף מנחת 2448 לבריאת העולם. מתוך ה-6,000 שנה, השנה הזו היא השנה הכי מרכזית בהיסטוריה שרואה את האירועים הכי דרמטיים, הכי משמעותיים, הכי תכליתיים. באותה שנה חלק מרכזי ממכות מצרים, גילויים של המורה בגלוי, בכל המובנים. באותה שנה הגילויים של אין עוד מלדו במובן של אני השם, הבורא לוקח מים, הופך אותם לדם, במהות שלהם, רק מישהו יצר את היסודות יכול לשנות אותם. העולם מורכב מאש, רוח, מים, אפר, כן? הרמה. מים נהפכים לדם, והאפר נהפך לכינים וכן הלאה. ממש, הבורא נותן הופעה, הופעה גדולה שזיזעה עולם ומלואו. למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. שיעורים באמונה שנמצאו דרך האימפריה הענקית המצרית לכל העולם כולו, והכל כהכנה לקראת שני המוקדים המרכזיים. ליל הסדר, לילה של מכת בכורות, בין יום רביעי לחמישי, חצות הלילה. באותו לילה, אומר הזוהר, לא שקעה חמה. באותו לילה שבין רביעי לחמישי, בין 14 ל-15 בניסן של 2448, היה אור יום. המועד הזה התחיל אז בחצות היום של י"ד יום רביעי, שחיקת הפסח. לוקחים את הדגל המצרי, לוקחים את הדבר שהוא אצלם בראש הפירמידה. תלה, תלה זה ביטוי למזלות. מזל מספר אחד, ראש המזלות זה מזל תלה, חודש ניסן. וקבוצת עבדים, שפי כביכול, מתעללים רגשית בבוסים שלהם, והולכים ושוחטים את זה. והם מקבלים שיתוק, זה כבר התחיל 4 ימים קודם, בי"ד בניסן, שלקחו וקשרו את זה לקרי המיטה, זה הנס הגדול של שבת הגדול. איך זה? תיכנס לג'נין, תיכנס לעזה. תיקח דגל פלסטיני, תשרוף אותו לעיני כולם. יש מישהו יצא מזה חיים? לא יזכלונו. אתה לוקח בתור עבד, לוקח את הסמל של העיקר של המציאות של האימפריה הזו, שעובדת לעניין הזה ששמו כוח המזלות, תלה, וקושר אותו לקרי המיטה לפליאת הבוסים ולפליאת כל המנהיגים שהם אצלם לא שווי זכויות, הם בגדר עבדים באופן רשמי. והם שואלים אותך, למה אתה עושה זאת? ואתה אומר שאני לוקח בי"ד בניסן, זה היה בשבת, י"ד בניסן, שבת הגדול. אני עושה זאת כדי להקריב את זה, ואני בודק את זה עם מומים, 4 ימים בודקים את הבהמה, את הסם עם מומים, ואני הולך לשחוט, והוא אמור הרי להגיב בהתפרצות זעם שאין לגבול. שיתוק, שיתוק מוחלט של מאות מיליוני בני אדם. יש לך עוצמה להעריך את המס הזה? את זה מציינים בזה ששבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול, שם הנס הגדול. יש סוג ניסים, אומר הרב דסלר, שזה שינוי טבע. מה נקרא שינוי טבע? הופכים את הדם, את המים לדם, הופכים את היד למצורת, הופכים את המטה לנחש, קוראים את הים ל-12 גזרים, זה שינוי טבע. יש סוג ניסים עוד יותר גבוה, לשנות את הבחירה. אדם אמור לבחור כך, והוא עושה הפוך. אדם מצרי אמור לבחור כתגובה לכך ששורפים לו את הדגל במרכז העיר, תגובה התפרצותית אדירה, התפרצותית אדירה בפרט, שהוא בוס, כן? בפרט שהוא בוס ממש. ושהוא ישתוק, ולאחר 4 ימים שוחטים לאור היום י"ד בניסן, שחיטת פסח מצרים, ולא מגיבים כלום. זה נקרא נס עוד יותר גדול של שינוי בחירה. הבורא מתערב להם בבחירה שלהם. וזה מחצות היום, נגיד 12 בצהריים, לא בדיוק, אבל בערך נגיד 12 ביום רביעי בצהריים של בית אלפים תף ממחת, יממה שנמשכה 30 שעות. 6 שעות, מאז אנחנו מתחילים באיסור חמץ, דאורייתא ממש, לפני כן איסור האכילה, אחרי זה איסור הנאה, איסור אכילה, אבל יסוד האיסור זה בחצות. פסח מבחינה מסוימת מתחיל, נגיד השנה זה יוצא בליל שלישי, כבר בשני בצהריים יש איסור, לפי חלק גדול מהראשונים של איסור דאורייתא, של בל יראה, בל ימצא. מישהו שמע כזה דין, סוכה מתחיל מהלילה. תמיד, מגילה מתחיל מהלילה. חנוכה מתחיל מהלילה. מה קרה פתאום פה שהדין הזה מתחיל מצהריים של יום קודם? התשובה היא, חג הפסח מתחיל כבר מחצות היום של ערב פסח. לכן כתוב בגרו בשולחן ערוך, שחס ושלום אדם שיושב שיבה, אז הוא עוצר את האבלות שלו בחצות היום של י"ד. איסור מלאכה במלאכות יותר רציניות, הוא הרבה יותר חמור בערב פסח. כל ערב שבת זה יום טוב כתוב שלא עושים דברים כבר מחצות, אבל בערב פסח זה זמן הקרבת קורבן הפסח, זה כבר מתחיל איסור בגירוי. היממה הזו התחילה אז בחצות היום, יממה של החג, והלילה לא שקעה חמה. אומר הזוהר, לילה כיום יאיר, הוא היה כיום. העולם חיכה ללילה הזה, ליל שימורים הוא להשם לדורותיו. אומר הרשב"ן בפרשת בו, מה זה שימורים? מלשון המתנה, והאביב שמר את הדבר. הבורא חיכה 2440 שנה ללילה הזה, שאז נולד לו התינוק. פסח נקרא יום ההולדת של העם היהודי. הבר מצווה הייתה בשבועות, החתונה הייתה בסוכות. אבל הלידה, לקחת לו גוי מקרב, גוי מקרב, כמו שמוציאים עובר מלאי פרה, נולד פה תינוק, הוא אומר ביחזקאל, חוטה לא חוטלת, ואני חיטלתי אותך. פשוט הבורא לקח מישהו והחליט, אני מנקה אותך, אני משקיע בך, אני מטפח אותך, אני מוציא אותך מהבצוח כדי שאתה תהיה איתי, על מנת כן העליתיכם ופדיתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, לעבור מעבדות פרעו לעבדות השם. אז החגיגה של היום הולדת היא בליל הסדר בחג של פסח. פסח יום הולדת, שבועות בר מצווה, סוכות חדר הייחוד, נכנסים כבר טרורים, נקיים לגמרי אחרי ראש השנה ויום כיפר לתוך הזיווג והייחוד של קודש הבריך ושכינתה במקום הזה. אבל התהליך מתחיל מההתנתקות מהמצריות, בפרט מהאופי המצרי, מהטבע המצרי, וצועדים עושים את השבעה נקיים, שבע כפול שבע, כך קורא לזה הזוהר, שבע עם שבועות של ספירת העומר לקראת הקישור הזה של החתונה עם הקדוש ברוך הוא. מתן תורה כידוע נקרא בדיוק, נקרא ככה התקשרות כזו, חתונתו זה מתן תורה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה, תורה ציווה לנו משה מורשה מאורסה קהילת יעקב. אז ביום יצאנו לפועל, בלילה הייתה מכת בכורות, והבורא מבין בתוך אותו בית, בין טיפה של בכור לטיפה שאינה בכור, צעקות שלא יתואר, ותהי צעקה בכל מצרים. דמיין לעצמך איזה צעקות הלך שם, שאין בית אשר אין שם מת. והבורא מגלה את עצמו, והוא לקראת הגילוי המקסימלי שהיה כמובן במעמד הר סיני, שאתה הורית על הדעת. הבורא פתח להם, אומר רש"י בפרשת ויתחנן בלוחות השניות של עשרת הדיברות, הבורא פתח להם את כל שבעת הרקיעים ואת כל הארץ, והראה להם שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין שום כוח אחר בעולם מלבדי, לית אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו. אז הם ראו את המקסימום של ההשגה, הם התקרבו לזה, התקרבו לזה, בקריאת ים סוף הם גם כבר ראו, זה כלי ואן זהו, אפילו שפחות ראו מה שלא היה חזקל בבוזי, עד שהגיעו לפי השיאים של הפסגה ביום החמישים, מעמד הר סיני, כינון העם היהודי, הכל באותה שנה, השנה הכי מרכזית בהיסטוריה, שבה היו עשרת המכות, מכת בכורות, יציאת מצרים ביום חמישי, לאחר מכן מתן התורה בשבת קודש וזין בסיוון, השנה הכי מרכזית. ואנחנו השנה כבר בעזרת השם חוגגים את הנס הגדול ביותר באנושות, קיום והישרדות ונצחיות העם היהודי. 5774 זה השנה, פחות 2448, 3324 שנים ושש שנים של עם נצר, של שומר עמו ישראל לעד. לא יעזור אינקוויזיציה, לא יעזור מסעי צלב, לא יעזור שום אושוויצים. הבורא שומר את העם הזה כקולקטיב. על האינדיבידואל כמובן אין אפשרות להבטיח לו, צריך להתחזק, להשתדל, להתפלל, לשמור על הרוחניות שלו, אבל כעם אני אומר לכם, אתם תשרדו לעולם, אני השם לא חיליתי ואתם לא חיליתם. שמינו קראת בשמך, כמו שהבורא נצחי כך עמו נצחי. אנחנו מציינים את הימולדת הזו, את העצמאות הזו, אתה לקחת לגוי מקרב גוי, אומרים חז"ל, כמו שמוציאים עובר ממעי פרה. מי שראה איך שמוציאים עגל ממעי פרה, ככה בורא הוציא אותנו מתוכם לחירות עולם. היינו שקועים בכל המנסת, שערי תומה, והבורא הוציא אותנו. הבורא עצמו משתמש בדימוי הזה, במשל הזה. אני הוצאתי אתכם כמו שמוציאים עובר ממעי פרה. עכשיו, הלילה הזה הבורא חיכה כבר לילד הזה. זה כמו מישהו שאין לו ילדים שנים, איך הוא מחכה כבר לשמוע את המזל טוב? איך הוא משתוקק לשמוע את המזל טוב? אחרי 2448 הגיע המזל טוב, נולד לו הילד, בני בכורי ישראל. אומר אלוקים לפרעה, זהו, אין הילדים שלי. זה התחיל באברהם אבינו בתור יחיד שבחרתי בו בדור מספר 20, אבל זה היה יחיד, אברהם העברי. הוא התפתח ישמעאל בחוץ, יצחק בפנים, יעקב בפנים, עשיו בחוץ, 70 נפש, ויפרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, התפתחו, וזהו, זה הגיעו לכלל עם. היום הזה נהיית לעם, עשו להם קורס בעבדות, עשו להם קורס היתוך של קבלת מרות, 210 שנים, כך אומר אברבנאל, זה הגרעין של הרעיון של גלות מצרים. זה לא פשוט שאדם יעשה את עצמו כפוף להוראות מלמעלה. אדם הוא דעתני, הוא רוצה תמיד למרוד, הוא רוצה לא שלא יכתיב לו מה לעשות. יש קבוצה אחת הנבחרת ביותר בהיסטוריה, הפסגה של המין האנושי, אלה שצריכים לפרוע את השטר. עשיו הלך לו לפעיל, ישמעאל הלך לו. היחידים שפרעו את השטר זה כלל ישראל, זרע אברהם, יצחק ויעקב, שעברו קורס קשה מאוד בסייטנות, בקבלת מרות, עבדות פרעו. ומתוך עבדות פרעו הם קלטו ונכנס להם בגנים העמוקים ביותר את העניין של נהני, של עבדות, שלא מתווכחים, שמבינים שיש למעלה מישהו שהוא זה שיודע באמת מה טוב לי, ואני רותם את הגוף לרצון של הנשמה. ומעבדי פרעו הם אמרו הללוקה עבדי השם. בלילה הקדוש הזה, הלל של קורבן הפסח, זה הלל המצרי שנקרא, שאותו אנחנו שרים בכל ליל הסדר, חוזרים וחווים זאת מחדש. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, או שרמב"ם גורס להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא זה עתה משעבוד מצרים. חייב אדם להבין, זה לא הם. הישות היהודית נוצרה היום, כל הנשמות היהודיות היו במעמד הר סיני. עד כדי כך שהרמב"ם כותב לתימנים איגרת והוא אומר להם, אם יש חילוני אחד אמיתי, שהוא כופר אמיתי, הוא לא יהודי. משום שכל המפקפק בנבואתו של משה רבינו, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. משום שכל אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואשר איננו פה, כל המציאות היהודית הייתה שם בהולדת הזו. והמעמד של אין עוד מלבדו, אתה הורית על הדעת, חדר להם לנקבוביות העמוקות ביותר בנפש לנצח. אומר להם הרמב״ם, אם יש אחד שהוא לא מאמין, באמת לא מאמין, לא סתם בלתי זה, באמת כופר, הוא לא יהודי. המון מיליונים של ערב רב יתחבר איתנו ויתערבב לנו בתוך התארה, וזה מה שיעשה אליהו, וישב מצרף ומתאר וינקה את קדושת יחוס עם ישראל. אבל עם ישראל עבר את ההולדת שלו, וזה התחיל במערך של קודקוד אחד, פסח, קודקוד שני שבועות, וביניהם 7x7 ימי ספירה. כך אומר הזוהר, זה יום טוב אחד. כך מסביר גם רמב"ן בפרשת אמור, הימים הספורים כימי חולו של מועד. ימי ספירת העומר זה כמו חול המועד. מה ההגדרה של חול המועד? אלה ימים שבין קדושה לקדושה, קדושה של היום הראשון של פסח או של סוכות עם קידוש והבדלה ואיסור מלאכה, קדושה של שמיני של סוכות השביעי של פסח שהם קידוש והבדלה ואיסור מלאכה, הימים שבאמצע זה חול המועד, זה גם חול וגם מועד. כנ"ל אומר הרמב"ן, כל שבעת השבועות זה קדושה של חול המועד כזה, משום שפסח ושבועות זה קומפלקס אחד, זאת יחידה אחת, שהשלב הראשון זה ההתנתקות הפיזית מהמצרים. בשביל להיות עבד השם ולעשות מה שאני רוצה, אני צריך להתנתק ממשעבדים זרים שקופים אותי לדברים אחרים. תקע בשופר גדול לפירותינו, זה א' ב', קודם שאני אוכל לעשות את מה שאני רוצה, ולא מה שקופים אותי לעשות נגד רצוני. וזה מביא אותי אל היעד האמיתי, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, מי שמבצע את מה שהנשמה שלו רוצה, ולא מה שהגופה שלו רוצה. מה שבאמת הוא חפץ ומה שהנשמה רוצה מגלה התורה, כיוון שהתורה ונשמת ישראל אחד הוא. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. קודש הבריחו ישראל ואורית אחד הוא. רצון התורה זה רצון הנשמה, עד כדי שאם חס ושלום יהודי מת ולידו ישנם יהודים אחרים, חייבים האחרים לקרוא את בגדיהם. למה? כאילו הם ראו ספר תורה שעלה בלהבות. הלכה פסוקה, מי שרואה יציאת נשמה של יהודי, למרות שלא משפחה בכלל שלו, חייב לקרוא מדין שהוא רואה ספר תורה שנשרף, משום שספר תורה זה רק עם כל ה-600,000 אותיות, ועם עוד אחת נמחקה, אין לו קדושת ספר תורה החבורה, והוא נקרא סתם כמו חומש במדף. ומי שרואה ספר תורה שנשרף, עליו לקרוא. לכן כשהוא נוכח בזמן יציאת נשמה של יהודי, הוא חייב לקרוא. יכול לתפור את זה אחרי זה, זה לא כמו אבלות של בן הלבים שזה קרח שאינו מתאחל לעולם, אבל הוא צריך להבין, ראית שנמחקה פה עוד פטירה, פירושו רחמנה לצלן הסתלקות עוד, וצריך לומר התגדל והתקדש להגדיל את העוד הזו. המציאות הזו נהייתה בסיס של המעמד הגדול ביותר, שהתחיל במכות מצרים, מכת בכורות, יציאת מצרים בחמישי בצהריים, בעצם היום הזה מתן התורה, קריאת ים סוף ביום השביעי של פסח, והמקסימום של הטהור, איך על הדעת, פתח להם הבורא את כל שבעת הרקיעים ואת הארץ, ואמר להם, אתם רואים שאין עוד מלבד, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אתם ראיתם, 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 זה ממש כמו שאני ראיתי בעיניים שלי, בעיניים שלי ראיתי, אל תשכחו את המעמד הזה. זו המצווה המרכזית ביהדות עם שישה עברות. נזכור את מעמד הר סיני עד היום, כל יהודי שלצערנו התאו אותו מדרך הישר וסוף סוף נשמתו מפוררת, עושים לו קורס וסמינר, היסוד בנוי מעמד הר סיני. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. זה מה שהרמב"ם אומר לתימנים, תחנכו את בניכם על ברכי המעמד הזה כל ימי חייכם, והודעתם לבניך וגם לנכדים שלך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, אחת התלונות שיש על היום בדורנו, שמשום מה לא כל ההורים עושים את זה, לקחת את הילדים ולהסביר להם את העשרות ניסים שקרו בסיני, להסביר איך זה התחיל, הר סיני נהיה שקוף ועלה למעלה וכולם בתחתית ההר ומתו כולם פעם באנוכי והבורא החיה אותם מחדש ובלא יהיה לך, להסביר לילדים איך העם היהודי התחיל. אדוני, מצוות עשה מהתורה עם שישה עזרות חריפות, אל תשכח את זה כל החיים. יהדות זה לא צחוק, זה דבר עוד רציני. הדבר הזה הוא הסביר. אחד השלבים שלו זה כפי שאמרנו היום הולדת, היום הולדת לקחת להורים מקרב גוי ולסדר. הלילה שהעיר כיום, בו עם ישראל הקריב את הפסח בחצות היום, בזמן אכילתו, מחצות היום עד חצות הלילה, יש שיטה שעד עלות השחר, נידון בשני תנאים קדושים, אנחנו משתדלים להקפיד לעשות את זה, את אכילת האפיקומן וסיפור יציאת מצרים עד חצות, להחמיר כאותה דנקות, כאותה דעה שנוקטת שעד חצות, ואז התרחש מכת בכורות. עם ישראל ספון בתוך הבתים, אוכלים קורבן פסח, מצרים, כל המשקופים, משקוף ושני מזוזות, מרוחים בשתי סוגי דם, שני סוגי דם, דם פסח ודם מילה שהתערבב ביחד, דם שמבטא הקרבה אדירה. מה, כשהיהודי לקח את הטלה וקשר אותו לקרי המיטה, הוא חלם שהוא יצא מזה חי? פונס גדול אומר היום שהיה נס גדול של שבת הגדול והם קיבלו שיתוף, אבל הם הלכו על מסירות נפש. מאיתנו נדרש מסירות נפש על הערכים שלנו. הם היו בטוחים שהם קוטלים אותם, סוקלים אותם. הם הלכו ולקחו אותם. מישהו יעיז היום ללכת לרמלה? לא, עזוב רמלה, לך ליד הכותל, תיקח שם בשוק השלט דגל פלסטיני, יסרוף אותו. יש מישהו שיצא חי מזה עם כל החיילים שיש שם? הם הלכו על מסירות נפש. דם מילה, זה גם מובן מסירות נפש, עד היום. כל ילד יהודי שנימוד, זה שאלה של סכנה. מותר שלושה ימים ראשונים לחלל עליו שבת לתינוק הזה. כי עליך הורדנו כל היום, אומרים חזר זה המילה. אז הם לקחו את שתי אדמים, בדמי חיים, בדמי חיים, את שני האדמים האלה, ומרחו אותו על המשקוף, וזה מגן על הבית היהודי. בשביל לקבל שלא ייתן המשחית לנגוף את בתיכם, צריך והיה אדם לכם לאות על הבתים. אדם. אני מוכן להקריב נוחיות, להקריב רצונות של תלבושות וצורות ועניינים למען הערכים שלי. אני לא אכניס לדוגמה מסך הביתה. המסך הזה מושך, הוא מאוד נוח, הוא מאוד מקל, אבל אני יודע שהוא בעייתי ביותר. אני מקריב אותו למען הערכים שלי, וזה נקרא מסירות נפש. אין כניסה לפתח. לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. יש דם על המשקוף, כלומר יש מסירות נפש, וזה מגונן על הבתים שלנו. פסח השם על הפתח ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זה היה בחצות הלילה, ואז פרעה יוצא ממקומו, ונס גדול היה שם שניתן כוח בפה שלו, ושמעו כל מצרים, כאילו יש לו איזה רמקול עם דציבלים אדירים שמגיע לכל האימפריה, ואמר ארבע מילים. איזה ארבע מילים? קומו, צאו מתוך עמי. אומרים חז"ל, מה זה המשפט הזה? אמר, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בן חורני חורים, כמו אב אדון שמשחרר את עבדו. עד היום היה לכם מעמד קונסטיטוציוני משפטי אמיתי של אבן, ומכאן נהייתם בני חורים. ואז הם פרצו ואמרו את ההלל על הפסח, הללוקה הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, מה שאנחנו שרים בליל הסדר. יצאנו לחירות עולם, זה מה שאומר רב חיים ריסקין. איזה חירות עולם? טרבלינקה זה חירות עולם? יוון זה חירות עולם? אנטיוכוס, נבוכדנצר? וכאילו היינו בשועבדים בהמשך ההיסטוריה? איך אומרים בתפילת ערבית ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם? עונה רב חיים מבריס, כן הכוונה על החלק הפיזי ממצרים, מהמיצרים, מיצר ים. מדובר על החלק המשפטי הקונסטיטוציוני. עד אז היה לעם ישראל מעמד בגיבוי אלוקי של ועבדו ועינו אותם. היה להם מעמד של עבודים. ואז בחצות הלילה יצא, והם יצאו למעמד אמיתי של בני חורים בנפש. זה נקרא חירות עולם. היה להם הפיכה, אדון המשחרר את העבדיו, מעבדות לחירות. לכן מי שיבחין, יראה, אומר רב חיים, שתמיד שדברים על יציאת מצרים, זה בא בשני נוסחים. ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פליטנו. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, אחד, מארץ מצרים, שתיים, מבית עבדים. המהלך מארץ מצרים, הפודחה מבית עבדים. למה תמיד זה כפול? ברכת המזון, נודה לך. על שהוצאתנו מארץ מצרים, אחד, ובדיתנו מבית עבדים. מישהו חשב את זה? למה כל הזמן זה מופיע בשתי ביטויים? בתפילת עזרת אבותינו בשחרית, אמת. ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, אחד, ומבית עבדים פליטנו. מה זה? תשובה. ממצרים גאלתנו זה הפסקת העבודה הפיזית. זה בכלל היה חצי שנה קודם, באלף בתשרי של אותה שנה. אותה שנה של 2448, אומרת הגמרא בראש השונה, פוסק שיבוד מאבויסינו במצרים. השיבוד הפיזי לאחר מאות שנים של וימלאו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, הפסיק פתאום ל-25 מיליון אנשים לגמרי באלף בתשרי בראש השנה. 6.5 חודשים לפני אמצע ניסן שיצאו ממצרים. זה ממצרים גאלתנו. מיצרים. אבל עדיין מבחינה משפטית הם נקראים עבדים. רק הם לא עובדים. אבל הוא נקרא עדיין עבד. אתה יודע מתי הם יצאו? בית עבדים פדיתנו בחצות הלילה של 15 בניסן. שהאדון שקיבל עד היום גיבוי בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ידוע תדע כי גיר יהיה זרחה. עכשיו אומר להם, קומו, צאו, מתוך, אני, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורים. ירושלמי במסכת פסחים בפרק 40 פסחים. עד היום הייתם עבדי פרעה, ומעתה מבחינה משפטית אתם עבדי השם. לכן עד היום ישעבד נאצי ביהודי, הוא יכול לשעבד בבשר שלו, אבל אנחנו בני חורים במהות קשורים רק לאלוקים. אדם מחמת מצוקה כלכלית נאלץ למחר, כי אמור אחיך ונמכר לו. הוא רק נמכר למעשה ידיים, אומרת הגמרא בגיטין. אין לו דין עבד. הם יכולים להיות עבדים שלכם, עבד כנעני שנמכר ליהודי, קניין הגוף וקניין ממון. אתם קונים מהם ואין הם קונים מכם. מקסימום יכול לצערו הרב מחמת מצב כלכלי חמור להשתעבד להיות עובד בבית חרושת, עובד במשכורת, מעשי אדם נתונים לגוי, אבל נשמת ונפש יהודי לעולם לא תהיה עבד במהות. על החלק שלה מבית עבדים וניתנו, זה נקרא עבד, 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 עבד זה מושג חלוטי, משפטי, פדיון זה מושג חלוטי, כמו פדיון הקדש, פדיון מעשר שני, פדיתנו, זה יותר עניין משפטי חלוטי, ערכי, זה חל בחצות הלילה. הבורא חיכה ללילה הזה, 2448 שנים, אומר הרשב"ם, ליל שימורים מול השם לדורותם. אגב, בזה שאמרנו שהזוהר אומר שלילה כיום יאיר ובאותו לילה לא היה בכלל חושך, אומר החידה רבנו חיים יוסף דוד, אז אולי כמה רעיונות מדהימים ומרתקים. לדוגמה, חז"ל אומרים שהבורא לא מייחד שמו על הלילה, אף פעם לא תראה שכתוב ליד שם השם קרילה לילה. אפילו נגיד ויקרא אלוקים לאור יום, לא כתוב ולחושך קרא אלוקים לילה, אין אלוקים עם לילה, ולחושך קרא לילה. אומר זה כלל תחבירי, אבל זה גם כלל בעניין הזה. אז שואל, אז למה, אם שואל החידה, למה כתוב ליל שימורים הוא להשם לדורותם? איך כתוב להשם וליל? ליל להשם, לילה לא... זה לא לילה, זה כיום יאיר. זה היה מואר. או נגיד נושא נוסף, ברית מילה רק ביום. לעולם לא יהיה ברית מילה בלילה. אולי מאוחר ביום, צריך לכתחילה בריזים מקדימים למצוות. מה בקרה שעשו שם בריתות בלילה? דם פסח ודם מילה. התשובה... הלילה הזה היה יום, היה לו דין של יום, יממה בשם שעות, מי"ד בצהריים עד סוף ט"ו. ככה זה, הלל. איך אנחנו אומרים הלל בלילה? במשנה כתוב במסכת מגילה, שיש הרבה דברים שקשרים רק ביום, בין השאר זה הלל. הלל לא אומרים ביום, בלילה. פתאום בליל הסדר אומרים הלל. פתאום בחלק מהקהילות, בבית הכנסת, בליל פסח אומרים הלל. מה קרה? אין שום דבר כזה, לא סוכות, לא שבועות, לא אומרים הלל בלילה. פתאום בליל הסדר אומרים הלל. תשובה, יש לזה דין של יום. הבורא חיכה לאור הזה, לא אומרים קריאה, פסוקי שמירה, יום אחד, לילה אחד בשנה, אפילו יום כיפור אומרים קריאה שמע. רק לילה אחד לא אומרים את הפסוקי שמירה של וינועם, השם הרבו צהריים, רק את השמע ישראל והמלאך הגואל. למה? לילה, ליל שימורים. לכן בפיוט ראי בחצי הלילה אומרים שם את כל הניסים. אז רוב ניסים נפלטה בלילה, פורים היה בלילה, המון אירועים היו בלילה הזה. עכשיו הלילה הזה, כפי שהקרה מלזה, הוא מסע בין 15 תחנות. זה משהו נדיר שיש אותו רק בליל הסדר. 15 תחנות, קדש, אורחת, כרפס, יחד, מגיד רוחצה, מוציא מצא, מרור קורך שולחן, עורך תפון, ברך עלי מלצה, וסימני דרך להתעלות, וזה עושה סדר בכל השנה כולה. ליל הסדר. עכשיו זה החודש הראשון. הראשון הוא לכם לחודשי השנה. תתקדמו איתו עם הרומזים האינסופיים שיש במהלך הזה של קדש רוחץ. הלילה הזה הוא הכי עשיר בשנה במצוות. הגאון מווילנה ספר, ולאחרונה ספרו את זה והגיעו בדיוק למספר הזה, ספר ומנה 64 מצוות עשה ולא תעשה, דאורייתא ודרבנן בלילה אחד. אין לזה אף ורע בכל לילות השנה. אין לילה כזה שאפשר לצאת ממנו מולטי מיליוני אור. עד שרוקדים ואומרים בסוף המסע בין ה-15 תחנות, חסל סידור פסח כהלכתו. ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו, לא רק למה אותו. זך שוכן מעונה, אומרים לבורא, אתה נקרא זך שוכן מעונה, קומן קהל עדף ממנה. תקומן כבר את המושפלים האלה שיעקב אמר עליהם, ממנה אפר יעקב. בקרוב נהל מתאי חנה. תנהל אתה אותה ולא ממשלות זדון למיניהם. נהל מתאי קנה פדועים לציון ברינה בשנה הבאה בירושלים. ופוצחים בריכוז לאחר שכל אחד הכניס לחשבון בנק הרוחני שלו 64 מיליון דולר. אתה יודע מה זה? אין לילה כזה. מצה, מרור, אפימן, ארבע כוסות, סעודה, שמחה, ברכת המזון, חרוסת, זימון. אין לילה כזה. עשיר ומצוות. ואיש ואישה שווים, כבר שמדובר כאן על ההיות שלנו. כל מצוות הלילה איש ואישה שווים. למרות שבאופן עקרוני זה מצוות עושה שבמן גרמה. נשים פטורות, אבל זה אין פטור כשמדובר על ההולדת. כשמדובר על האקזיסטנס, על עצם הקיום. אז אין פטורים. כל מצוות הלילה איש ואישה שווים, הכוסות וכל הפרטים האחרים. והמסע הוא מסע בין 15 תחנות. מי שעושה אותו ללא דברים בדלים, חמר יפה, חמן הרבינו אחידה, קרפס, ראשי תבות, כלל ראשון פסגור. זה קרפס, כלל ראשון פסגור. תבין, זה לא זמן לפטפוטים. אדם נמצא באנשים שלצערנו הרב, אצלם זה חגיגה של הקני דלח ושל כל הטעם, שיחפש להם סדר נורמה, שיבוא לכל המועד, אבל שיחפש להם סדר במקום שמבינים לנצל את האורות שיש בזמן הזה. מצוות פעם אחת בכל השנה, אומר החתם סופר, שיש מצווה מן התורה לאכול משהו. אתה מכיר דבר כזה? אין. היום שאין בית מקדש, אין לנו אכילת קודשים, אין מן התורה מצווה לאכול, מן התורה שהבורא אומר לילד שלו, היהודים, הינקים, אפס, תאכל, אין. שבת זה לא מהתורה. סוכות נלמד, ליל סוכות יש באמת מצווה לאכול כזית פת בסוכה או כבשה פת בסוכה, קודם זה רק לגברים ולא לנשים, בית המקור הוא מפסח באמת. אבל הפעם היחידה שגם כשאין בית מקדש קיים, הבורא אומר תאכל כזית, וכל אחד מזין יש את הבחורים, את הבני תורה שדואגים לכזית במקום בסקיות, בדיוק, בלי שוש, נרבים, אבל לקיים את המצווה כדת וכדין. כמה זה מרור, כמה זה מסע, לא בשנייה האחרונה, לפני הסדר, כבר לילה אחרי בדיקת חומץ, עורכים את השולחן, מוצאים את כל הכלי כסף, מוצאים את כל הביטויים של החירות הנפשית של עם ישראל, כל אחד עם הכיסא שלו, עם הגדה שלו, כל אחד עם הגביע שהוא אוהב, כל אחד עם הצלחת שהוא אוהב, כל אחד שיהיה מוכן של שלוחת. יודעים, זה לילה מיוחד שעושה לך סדר, זה כל אחד עם הביטוי שלו. זה כמובן לפני כן ללמוד את הטקסט, להבין מה אומרים כאן, לא סתם לצפצף, להבין שהעיקר זה ההגדה, המצווה החד שנתית הזו, ושגומרים את ההגדה יש ברכה שאומרים אותה רק פעם אחת בשנה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, והוציאנו מעבדות לחירות, כן יגיענו למועדים ולסגלים אחרים, ססים בבניין ירח, שמחים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומנצחים, כוס מספר 2, אתם אחרי קידוש עושים את הסעודה, כל שבת וכל חג, לא? עושים קידוש ונוטלים ידיים. פתאום פה עושים קידוש, 4 שעות, הפסקות. קדש, רוחץ, קרפס, יחד, מגיד, עד שמגיעים לרוחצו ומוי צימטו לוקח זמן. למה? הילדים במרכז, שמים אותם ליד האבא, ליד עורך הסדר, שיסביר להם, תשמע מאיפה באתי. אני לא באתי משום מקום. יש לי את הרקע הכי חזק בהיסטוריה. מתוך 8,000 מיליוני בני אדם גויים, הבורא בחר רק בנו מכל העמים. תקפוץ ותרקוד יומם ולילה, מה פירוש להיות יהודי? וזה התחיל עכשיו, יש לנו רקע אדיר, יש לנו עתיד מזהיר. בוא ננצל, נבין. לכן המצה נקראת לחם של אמונה. מיכלא דנהנותא, זה מין ויטמין אלוקי כזה, שכשבולעים אותו, הוא מתפשט בכל חלקי הגוף. לכן מקפידים כל כך, זה איס מצווה דאורייתא לאכול כזית מצה. אז שמור, משך ספירה, חבורות של התלמיד רחום עם הכי מופלגים שעומדים על הדבר ועושים את הכוונות הראויות ואת השמירה וזהירות מחמץ וכל מה שצריך, משום שזה באמת משהו מיוחד במינו של ההולדת. עכשיו, 15 תחנות האלה הן מורכבות מארבע כוסות, כשכל כוס מקיימים עליו מצווה. זה התקנה, כך זה בנוי. כוס ראשונה מצוות קידוש, כוס שנייה מצוות אגדה של פסח, כוס שלישית מצוות ברכת המזון, וכוס רביעית הלל. המערכת בנויה, מתחילים את הסדר, לא מבזבזים רגע זמן, מי שמסוגל, כתוב שם איזה דרגות יכול להיות ולהשיג בבקשות אישיות, מי שלא מפטפט מילה אחת. מילה אחת מיותרת, אין פה זמן לדיבורים. יש כל כך הרבה חומר לספר ביציאת מצרים, וכל מילה שאתה מספר, למה אני כזה? מידה כנגד מידה, מדוע מכת ברד? מה היה שם בדיוק? מה הם הבינו את היהודים ועשו להם כאלה אגזמות וכאלה דברים שכנגד זה הם קיבלו שכים וכי... פשוט לתת לילדים שכל אחד יגיד את שלו, לחוות מחדש, לחוות זאת. שמעתי מכם את הדבר חכמים רואו כל כך טוב, וזה שנעשו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, ומיד מביאים מעשה של חמישה תנאים אדירים שחגגו בבני ברק את ליל הסדר בעיר של רבי עקיבא, היה רב העיר. בני ברק היה רב העיר רבי עקיבא. והיו מספרים ביציאת מצרים עד הבוקר, ולא הרגישו שהזמן עובר, והתלמידים דפקו, רבותיים, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז כולנו חכמים, למה? מה יש להם לחדש? הם יודעים את הכל. מה יש להם לחדש? כל אחד, אתה בא למישהו, מספר לו חדשות. מה, שמעת מה קרה אתמול? בסדר, הוא מאזין לך. אבל אם הוא יודע ואתה יודע, אז מה יש לך לספר לו? כולנו כבר מכירים את הסיפור הזה טוב. תשובה, זה לא שאתה בא לספר לו חדשות. הדבר משול למשהו אחר. שני בחורים היו בישיבה, ובאיזשהו בלזמן עם הישיבה לקחת את כולם לקמפ מסוים, ועשו שם איזה מסע בין יום או יומיים, והיה שם משהו חווייתי מסעיר שהבהיר להם את נפלאות הבריאה. הם נפגשים אחרי 50 שנה, זה כבר בין 70 ובין 68, הם מתחילים להעלות חוויות. וואו, אתה זוכר איך עמדנו על הסלע שם? אתה זוכר איזה מראה ראינו? ואין כל אחד... שניהם יודעים את זה, אז למה הם מדברים על זה? הם נהנים לחוות מחדש את החוויה הבונה שלהם. זה מה שעושים בסיפור יציאת מצרים. זה חווייתיות. לא באים לחדש, באים לרענן תובנות יסוד בנשמה היהודית. איך אנחנו נבדנו? מאין באת? מצווה להתחיל בגנות ולסיים בשבח. עבדים היינו לפרעה במצרים. מתחילה עובדה אבוי דזור היו אבותינו. הרי באנו מהסיכויים האלה, באנו ממקורות כאלה גשמיים וחומריים. ואיך הראשי והמשגיח עמדו שם והראו לנו את הים, הראו לנו את הסלעים, הראו לנו את הפסוקים, הראו לנו את מתיחת הרקיע. וואו, איזה התרגשות. זה בנה אותנו לכל החיים. אז גם ראובן זוכר את זה, וגם שמעון זה מונח לו בציקלונו, במחשב שלו, במוח. אז למה הם מספרים את זה? הם רוצים פשוט לחוות זאת מחדש. הם עושים פגישת מחזור, ושם בפגישת מחזור הזו הם רוצים לחוות מחדש בתובנות, בחוויות שבנו להם את המציאות שלהם. הם חווים את הדבר מחדש באותו זמן. זה מה שאנחנו מרענים, אפילו אותם תנאים קדושים מספרים. עכשיו, אמרנו ארבע תחנות מרכזיות בתוך ה-15. מתחילים עם קידוש כנגד כוס ראשונה, הכוס הראשונה כנגד זה, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, מהסבל. כוס ראשונה, קידוש, מתחילים את הסדר, אין בטלה, מיד מזורזים, כמובן יש כל ההכנות של המים מלח ושל האפיקומן ושל החזרת והקערה, כל מכינים קודם, את כל מי שממונה על פינוי הבקבוקים הריקים, אם אני ילד אחד שיהיה לו הרגשה של תפקוד ופעילות ומרכזיות, ילד שני ממונה על הוויה, אם לא מצנבים לאזור הזה של השולחן, וילד שני לאזור השני של השולחן, וזה ממונה לחלק, הכל שיהיה מסוגר, לא מסודר מראש, לא לבזבז זמן, כן? אז יש שם את ההכנה הראשונה, קידוש. קידוש מצווה עשה גדולה מהתורה, כוס ראשונה. גם כוס מדין קידוש וכוס מדין ארבע כוסות. יפה. מצווה ראשונה על הכוס הזאת. מצווה שנייה, עושים מאוחץ, כמובן מקלים לעשות איזה שינוי, לא נפרד את זה פה. כרפס, סמך פרח, שינוי שהתינוקות ישאלו מה קורה, למה לא הולכים לטול ידיים, מה שאתם אוכלים פתאום תפוחי אדמה כאן. כל שבת אני רגיל שאחרי שעשו קידוש, אבא נותנים ידיים, נותנים לך משנה. מה פתאום אתה מתוקר לי פה תפוחי אדמה, מה זה? הרעני, אני מחדיר לו את המסר בעצמות, שגם בגיל 100 יזכור את זה. איך שאבא שלו העביר לו את, את הלפית של היהדות, את האש הזו של היהדות לדור הבא. יחץ, מכין את החצייה, לחם עוני כפרוסה. מדהים, מתחילים מצווה מספר 2. הרי אם מוכן ומזומן לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים. מפרטים בפרטי פרטים, והשלט של ההגדה, זה ההגדה הזו, 4 פסוקים עם דרשות חז"ל עליהם. אם שואלים אותי, תגיד לי, מה זה כל ההגדה של פסח בשורש, בשלט שלה, 4 פסוקים בלבד, שבהם סוטים את ההיסטוריה עד ההגעה לארץ ישראל. מי עשה לנו את התקציר הזה? הכי מומחה בעולם, אלוקים. איפה הוא סיכם לנו את ההיסטוריה היהודית בפרשת כי תבוא, בפרשת מקרא ביקורים? שם בדברים כתוב שכשאדם הולך וקראה תאנה שמקרא הבורא הביא אותו לארץ ישראל, יש לו 7 המינים, אז אומרים לאדוני, נהנית? קיבלת אדמה? התאנה הזו מתחילה להנזיל כל כך הרבה מתיקות? תביא בבקשה את בראשית ביקורי אדמתך אל המזבח, ואז הוא מגיע בשמחה עם כלכרה מלאת תכשיטים, ואז הוא סוקר וסורק את תולדות העם היהודי. הוא מתחיל כמו כל יהודי, לא התחלתי היום, יש לנו שורשים. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. הוא רצה לחסל את סבא שלי יעקב אבינו, אותו לבן, לבן כמו פרו, רצה לחסל, עוד יותר גרוע מפרו. הוא רצה לחסל גם את הילדים, גם את הילדות, את עם ישראל שהיה מורכב מיעקב ובניו. וירד מצרימה, והיא שם לגוי גדול עצום ורם. אחרי זה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו. אחרי זה, ויוסי 4 פסוקים. כל פסוק, תראה להתתקל בהגדה קודם, דרשות חז"ל. ארמי מי זה, וירד מה זה, ויענונו מה זה. פשוט זה ההגדה. עד ויביאנו אל המקום הזה, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אבל התמצית ההיסטורית היהודית מוגדרת בספר הכי טוב בעולם. הבורא תמצאת את זה ב4 פסוקים, וזה המגי. מתארים את זה לילדים, חיים את זה איתם, עד שמגיע לפיכך 15 דיינו. המספר 15, אגב, כמו 15 סימנים של אלף סדר, זה מספר שמהווה תמיד שלמות, מהווה מילוי, כמו תקווה בחודש. ביום תקווה בניסן, הלבנה בשיא מילויה, זה נקרא שיא הרע בשלמותה, הלבנה בשיא מילויה, דור מספר 15, מישהו יודע מי זה דור מספר 15 מבחינת העם היהודי מאברהם אבינו? תגיד, דור מספר 15, שלמה המלך. השיא של השלמות של הקיום היהודי, שלט בכל העולם כולו. חז"ל אומרים 4 מלכים שלטו בכל הכיפה, אחשוורוש, נבוכדנצר, אב ושלמה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל מה שנאמר בפרשת בחוקותיי, על אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, וישיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זרע. חרב, זה הכל אומר הזוהר בזמן שלמה התקיים, שהוא נבנה מקדש והעולם הגיע לשלמות שלו. עצמאות משעבוד מצרי, תורה ומשכן להשם בארץ הקודש. זה 15, דור מספר 15. שלמה, אומר הזוהר, אותיות למשה, שלמה למשה. 15 שיר המעלות, 15 מעלות במקדש, 15 סימנים, גם סוכות ביום 15 לחודש. הסימנים האלה זה 15 תחנות להגיע לתכלית. מגיד, הנה, כוס מספר 2. לפיכך, 15 דיינו, מפרטים שמה, לא, אני מודה להשם. עודדת פעם באופן ממוקד שאין לך צורך בזריקות עם סירים? עודדת פעם באופן ממוקד שאין לך צורך בתרסיס משום שיש לך בעיה של יובש בעיניים? מרוב עצים לא רואים את היער, אם אתה סתם אומר מודה אני, אתה לא מרגיש שום רגש. תבודד, זה גדול מדי עליך. אז תיקח כל יום משהו אחר, להתרכז פעם בפעילות של הברך. אין לי בעיות של כיפופי ברכיים עם כאבי תופן. הפיקה עובדת שם טוב, כל המערכת של מה שנקרא נוזלים של סחוס. אמרת פעם תודה בדמעות שליש על זה. דיינו בא לפרט, אילו הוציאנו ולא העבירנו בחרבה, אם היינו עוברים בקירם סוף על בוץ, זה היה רע, העיקר שיוצאים מהם, לא העבירנו בחרבה, נתן לפרט, להודות, להיות יהודי, יהודי ללשון הודעה. אז כשהגאולה, ההודעה מתפרשת מכל הלב, אומרים לפי כך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולקלס לכל מי שעשה את כל הניסים האלה, והילדים חולמים ועומדים על הרגליים, ברוך השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן יביאנו. זה כוס מספר 2 כנגד הראשונה, הייתה ועודתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הכוס השנייה כנגד והצלתי אתכם מעבודתם, נהיינו בני חורים, אין עבדות יותר, אני מודה לבוראי. זהו, זה גאל ישראל, גורם פרי הגפן, אז מתחילה הסעודה, זה מתחיל כמובן עם מוציא, מצא, מאור או כורך, ואז שולחן עורך. גומרים את השולחן עורך, מגיע ברכה מספר, כוס מספר 3, ברכת המזון. צפון, אפיקומן, ברך. מברכים את הבורא, כן, ברכה, ברכת המזון, הברכה היחידה מהתורה. מכל הברכות שיש ביהדות, ברכה יחידה מהתורה. כל שאר הברכות, שהכל, מזונות, הכל ברבנן. תפילת 18, הכל ברבנה, חוץ מברכת המזון, ברכה זו על הכוס מספר 3. וכנגד וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, כן, יש לי את המזון שלי, יש לי את העצמאות שלי, אני יוצא מהתלות הזו בפועל ביום חמישי בצהריים. הברכה, כוס מספר 4, הלל. החטי השני של הלל, נשמת קולך, השתבח שמך לעד מלכנו. זה המטרה הסופית, כנגד ולקחתי אתכם מי לאן. בתן תורה, כוס מספר 4, כנגד מה שקרה לאחר פסח, בשיא, ביום חמישים, יום החמישים הוא בחינת 8, 8 אותיות נשמה, אומר הרמב"ן, 8 אותיות משנה, 8 אותיות השמן, יום השמיני, 50 של שבועות הוא כמו 8, זה היה הקמת העם היהודי, וזה כוס מספר 4, כנגד ולקחתי אתכם מי לאן, היום הזה נהיית לעם. במה זה מתבטא? הלל. מגי מספרים את הנס. הלל, אני מודה לך ואני משבח ומפאר. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. תהילתי יספרו, אני מהלל ומשבח. אני חייב לך את חיי. זה התכלית, כוס מספר 4. כוס מספר 4, הלל. גוי אסור לו להלל, זה רק ליהודי. גוי מבקש בקשה מהבורא, תן לי לחם, בוא נחיה ומזוינו. אבל להלל זה רק הפלוגה הכי קרובה למלך, ממנה הוא רוצה לשמוע, הנה אלה הכי קרובים אליי, יעללו ישראל עם קרובו, יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו תהילה רק לכל חסידיו, הם המהללים. אלה כוס מספר 4, ובזה נועלים את הסדר. נרפות, אנחנו רצויים, יש כאלה שירים בלילה, לפחות ירים עד כמה שהם יכולים, עד שתחתפנו שינה. הרב מבריס קהיר על כך, שאמר שאנשים מקפידים על זה בליל שבועות, אומר זה יפה מאוד, אבל בליל שבועות להיות נאור כל הלילה זה מנהל, אבל בליל הסדר להיות נאור כל הלילה זה הלכה. חייב אדם להיות נאור כל הלילה ולעסוק בלוחות הפסח או בסיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. כנראה שחטיפת השינה היא תופס אותך חזק, וזה באמת מתיר, עד שתחטפנו שינה. אבל הניצול של הזמן, לכן חכם עיניו בראשו, בפרט אמהות ובנות, להתארגן מראש, לא להשאיר את כל העבודה לרגע האחרון. ואז מה שקורה, שהיא כל כך הוציאה את נשמתה עד לליל הסדר, שכשהיא מגיעה לליל הסדר היא כבר נרדמת אחרי, ממש אחרי זמן קצר, וחבל. לזה חיכו כל הזמן. תמיד מספרים על זה שכשיש ליל סדר בארץ ישראל זה נדיר, ומוצאי שבת הוא נראה אחרת. כששבת קודם נח וטוב, וחוץ לארץ זה סדר שני, ליל סדר שני שעושים יום טוב שני, אז כולם מדברים, וואי, איזו הנאה. אבל זה הסדר השני, כבר שבסדר הראשון וביום הראשון נחו. למה לא יחליטו, אמרו הרבנים, על סיום העבודות יממה אחת קודם, במקום לגמור בשני בצהריים? הרי אם הודיע בזה לגמור בראשון בצהריים, ואז אנחנו נינוחים. ומה, אי אפשר להתארגן עכשיו 30 יום קודם? הציבור יודע שמותר לעשות בדיקת חמץ כבר 30 יום קודם? בלי ברכה. כל מי שבודק ארון מסוים אומרים, אבא, והארון הזה בדוק, בודק בלילה נר, כותב שם השלט בדוק, ורצה לדוג את זה בלהדליק את קומץ. 30 יום לפני הפסח, כבר חלים מגדרי פסח, העיקר להיות ערניים, לעשות הכל מתוך שמחה, לא מתוך נרבים, לא מתוך לחץ, מתוך הרגשה של עונג, של רוממות. זה כמובן נוטע בילדים, במשפחה, את ההתחדשות של האביב, ומביא איתו את המשורה של השנה הטובה הבאה עלינו לטובה. ברור שתקופתנו זה זמן שכולם מרגישים שבאמת נקווה, כך מדברים, השלווי שנזכה לראות את זה בפועל, שבניסן יגלו וניסן עדידים להיגאל, כמו שאומרים גדולי הדור, זה לא עניין של דקות אלא של שניות, ניסן, אמרו לא לנסוע לחוץ לארץ, לא רוצה לחבור, לא יודע, נקווה, השם יעזור. יש באמת דברים שהם לא טבעיים שמתרחשים בתקופתנו. אחד מהזמנים המסוגלים לגאולה זה ניסן. ניסן זה מלשון ניסן, ניצנים, יראו בארץ, מלשון ניסים. הלוואי שנזכה לראות את זה בקרוב, נכין את נפשותנו לדבר הזה. וכאן המקום למילוי משאלותינו, רק אני אסיים בסבולה המתוקה הידועה שכל כך הרבה נושאו בה, שלפני שמתחילים מה נשתנה, כתוב באגדה וחנה בן שואל. בספרים של רמז לבן עם ישראל שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שמפסיקים לחמש דקות, אומרים תהילים, כל אחד את הבקשות שלו לזיווג, לילדים, לישועה. כאן הבן שואל, זה הזמן שהבורא רצה בנו, בחר בנו, ההתעוררות של כוח המזל נוזל שפע. תשאל, תבקש, כאן בקטע הזה שאמרו קדש, אורחה, קרפס, יחד, לפני מגיד שמתחילים את ההגדה, לפני שמזמינים את מי שצריך לשאול את השאלות, ילדים, מבוגרים, כולם שואלים, כל אחד עם עצמו מסתגר, מתייחד, מציג איזה פרק תהילים קצר, מבקש את הבקשות שלו בזמן המיוחד הזה שהשערים צריכים. נזכר לגאולות ולשבועות, לראות בלחמת ציון בירושלים, גאולת ישראל השלמה בינינו ברחמים, נמצא.